הרדיו הבינתחומי.
בינתחומי.
106.2 FM.
הרדיו הבינתחומי.
הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל.
106.2 FM.
טוב, אנחנו לא הולכים להירגע גם כן אחרי השיר הזה, שנו היום עורך שהוא באמת, באמת, באמת משהו מיוחד. הוא הולך לדבר איתנו על ענף שרובנו בכלל לא מכירים.
אני מכיר אותם טוב.
את מה?
את הענף הזה.
בסדר.
הייתי פוגש אותם במשך שנתיים כל בוקר על הכביש.
אני שמח. אנחנו הולכים לדבר על ענף האופניים, לא החשמלים, האלה התחרותיים כמו שצריך. אני רוצה להגיד שלום לדני אסקרוב, פרשן האופניים של אתר האינטרנט בייק פאנל ומנהל דף הפייסבוק, רוכבים במחתרת. מה קורה, דני?
הכל בסדר, מה קורה?
בסדר גמור, דני, דני. תקשיב.
אחרי הרד או צ'ילי פפר, זה הרבה אנרגיות ב...
נכון, נכון, אנחנו תמיד מנסים להכניס את המאורענים שלנו לטירוף, ואופניים זה ענף של טירוף.
כן, האמת שכן.
זה ענף של טירוף, כן.
אז מה, מה קורה בארץ עם האופניים?
אני אגיד לך, אני מכיר את האופניים, שנייה לפני שאני אכנס, מיותי ברמן, מסיים ביום שישי לפנות בוקר משמרת, ונוסע בצפון, וכל כבישי הצפון בשש בבוקר מלאים רוכבי אופניים, שנוסעים על הכביש, או עם איזה רכב, או על השוליים. אני אגיד לך את האמת, קצת עצבן אותי.
זה מעצבן הרבה נהגים בכל העולם.
אוקיי.
אבל...
זאת אומרת, חייבים על הכביש?
כן, חייבים על הכביש. כי ברכיבה הספורטיבית אין דרך אחרת לעשות עשרות ומאות קילומטרים בלי שזה יהיה על הכביש. זה לא רכיבת שבילים בפארק או משהו כזה, נוסעים מאוד מהר. בדרך כלל מתאמנים על הכבישים וגם מתחרים על הכבישים, זאת אומרת, גם התחרויות בחוץ לארץ מתרחשות במרכזי הערים ועל כבישים, וזה מה שיפה בספורט הזה, וזה גם מה שמסוכן בו.
ברור, אבל באירופה, לא כמו בארץ, יש מקום באמת להתאמן, לא על הכבישים כמו פה, אתה יודע, פתאום איזה רוכב על איילון, או אתה יודע, הכביש אקו צפת במקרה, רואים איזה 10 רוכבים, יש שם מקום להתאמן, לא כמו פה?
אני חושב שבסך הכל בחלק ממדינות אירופה יש הרבה יותר כבישים קטנים וצדדיים מאשר במדינות כמו ישראל, ולמשל שבוע שעבר הייתה תחרות בטורקיה, ואפשר לראות שגם בטורקיה, נאמר, זה כמו בארץ, התחרות הייתה על כבישים מאוד ראשיים, לעומת תחרויות שאתה רואה במדינות אירופה שהן הרבה פעמים מתנהלות על כבישים צדדיים יותר ולא כל כך חמוסים, לא כל כך גדולים ורחבים, כבישים מאוד צרים שעוברים בתוך שדות וכל מיני דברים כאלה. אבל הספורט הזה קיים גם במדינות שיש להם מסורת ודשתיות, וקיים הרבה פחות במדינות שיש בהם פחות, ויש לו גם קושי אמיתי שהספורטאים מתאמנים בשטחים הפתוחים, וגם שהם באים בבוקר לתחרות דרך אגב, וגם במהלך התחרות הם מאוד מושפעים מהסביבה ומהקהל. השבוע במרוץ הטורקי הזה, זה מישהו ברח לו הכלב, נכנס לאמצע הדבוקה וגרר תאונה בדבוקה, ראינו מקרים כאלה גם בטור דה פרנס.
לכלב שלום?
לכלב שלום ולרוכב שלום, אבל הוא נפל ונחבל והוא יהיה בסדר.
כבר נגיע לפציעות באמת, אני רוצה שתפתח איתנו באיזה סקירה, כי אני מכיר את האופניים האלה, הדקות המהירות עם הטייץ והג'ל, אני מכיר את החבר'ה המגניבים שקופצים בכל מיני, ביערות שפת, עושים סינגלים, נכון? סינגלים עושים. איזה עוד סוגים?
יש גם דאונהיל, משהו.
נו, זה, לא?
כן, אז אנחנו, אני לפחות, מתמקד בענפים הספורטיביים הפר אקסלנס, באלה שהם ממש ספורט תחרותי, ויש שניים כאלה, שהם גם ענפים יותר פופולריים. יש גם באמת BMX ודאונהיל ועוד כל מיני נישות. אבל אנחנו בעיקרון נדבר על ענף מרוצי הכביש, וענף מרוצי האופני הרים, שנקרא קרוס קאנטרי, שזה ענף אולימפי, נתמקד בשני ה...
מה ההבדלים? לאוזן שלא יודעת?
להדיות, מה שנקרא.
כן, להדיות.
כן, לבד העובדה שזה שני ענפי ספורט שבהם רוכבים על אופניים ומנסים לעשות את זה כמה שיותר מהר, אין כמעט שום דבר שהוא דומה בין ענפי הספורט האלה. ענף הכביש הוא... ענף שבעצם הוא הרבה יותר קבוצתי. זה נובע מזה שכשרוכבים מאוד מהר על כבישים, ומרוצי אופניים מתנהלים במהירויות אדירות של בין 40 ל-50 קילומטר לשעה בממוצע, ובלכתאים מגיעים אפילו ל-90 ו-100, ועוברים את ה-100 בירידות הארוכות, אז יש המון משמעות
איך זה בא לידי הקבוצתיות, איך היא באה לידי ביטוי?
אז יש הרבה מאוד משמעות לעובדה שרוכבים אחרים שוברים לך את הרוח. למעשה הספורט הזה הוא ספורט שבו אתה מתמודד עם הרוח ועם תוואי הכביש.
זה כמו הציפורים. אז, היא בלהקות.
אז בדיוק. נכון. אז יש באמת רוכבים שפשוט נמצאים כל היום מקדימה, על מנת שכוכבי הקבוצה יוכלו בשלושה, ארבעה, חמישה, עשרה קילומטרים האחרונים, להגיע אליהם טריים ככל האפשר ולעשות מה שהם צריכים, אבל בעצם זה עבודות של קבוצות שנועדו לעבוד עבור המוביל שלהם. ספורט אופני ערים, קרוס קאנטרי, מה שדיברנו, זה ענף ספורט שונה, הוא יותר אינדיבידואלי, יש הרבה פחות מהירויות פחות גבוהות, רוכבים בתנאים, בסלעים, במסלולים שהם בדרך כלל מרוצי הקפות, הם גם הרבה יותר קצרים, אם מרוץ אופני כביש נמשך כ-4 עד 5 שעות, מרוץ קרוס קאנטרי טיפוסי הוא נע בין שעה לשעה וחצי.
שזה בטח גם הרבה יותר קשה פיזית.
זה לא, זה יותר קשה פיזית לאורך השעה וחצי, אבל בהחלט יותר קצר. שהשעה האחרונה במרוץ הכביש תתנהל ברמת האינטנסיביות שבה מתנהל מרוץ אופני ערים של שעה.
אני גם הבנתי שיש אחד שהוא ספרינטאי, נכון, בקבוצת כביש, אחד הוא ספרינטאי, אחד הוא מטפס הערים, חבר'ה שהם רק עוזרים ללידר, איך זה עובד? מה התפקידים? מה התפקידים? מה הרכב?
זה מאוד דומה לכדורסל במובן הזה. כמו שיש סנטר שהוא בנוי כמו שחורציאניטיס, ויש רכז שהוא בדרך כלל יהיה קטן יותר, אז באופניים יש אנשים שהם יותר חזקים בספרינטים, קוראים להם ספרינטרים, ויש כאלה שהם קלים וחזקים מאוד, ויודעים להחזיק כוח גדול בפדלים לאורך זמן, והם יהיו מטפסים, ויש כאלה שהם מצטיינים במאמצים מאוד קצרים של, נגיד, טיפוס בעלייה של 2 קילומטר, שקוראים להם פנצ'רים, שהם יודעים ממש לעשות הכל הכי חזק למשך פרק זמן של כ2 קילומטר, שזה סדר גודל של, נגיד, 3-4 דקות בתחרות, ואלה הרוכבים המצטיינים. באופני ערים אנחנו מדברים על אנשים שיודעים להיות במקסימום מאמץ שאפשר לאורך שעה וחצי, והרבה מאוד עניין של טכניקה, מעבר הסלעים, מעבר המכשולים, התוואי של המסלול, שליטה באופניים וכל מיני דברים, שהנושא הטכני במרוצי ערים הוא הרבה יותר משמעותי מאשר באופני כביש.
דני, לפני שניגע באמת בתורנירים הגדולים, בתחרות הגדולות, בטור דה פרנס, בוולטה דה אספניה נקרא לזה, איך בדיוק מורכבות תחרויות בארץ? כמה תחרויות יש? מה הכי חשובה?
בארץ יש לנו שתי ליגות למעשה שמתנהלות, ליגת אופני ערים וליגת אופני הכביש. יש בארץ סדר גודל של 10 מרוצים בשנה, שמתחילים באזור ינואר-פברואר ומסתיימים פחות או יותר בתחילת הקיץ, בסוף יוני. ואז אחר כך רוב הרוכבים שהם רוכבים בארץ נוסעים לעשות את המשך העונה שלהם בחוץ לארץ.
איזה סגנון אנשים הולך לרכב בדברים האלה? אתה רואה קיבוצניקים? אתה רואה חבר'ה עירוניים? אתה רואה...
גם איזה תכונות אופי? איזה תכונות אופי?
זה ספורט יקר הרי, לא?
זה לא... אפשר לעשות אותו יקר, כן, ואפשר לקנות אופניים בהמון כסף, אבל זה לא ספורט יקר באופי שלו. אפשר להתחרות ולהצטיין גם עם אופניים שעולות הרבה 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 פחות. אולי הוא יותר יקר מכדורגל קצת, כי מה לעשות, אופניים עולים יותר מכדור וצריך בגדים ונעליים, אבל הוא לא בהבדל דרמטי. הנושא של הכסף פה הוא לא העיקר.
לא יודע, זה מרגיש לי קצת כמו ספורט מנכלים כאלה, מנכלים שקמים בבוקר ונותנים פתאום מרתון על האופניים, ככה זה מרגיש.
אתם לא אוהבים לישון? איך אתם קמים בשבת ב-5 בבוקר? מה קורה?
השיחה היא לא עליי. אני לא זה, ונכון שיש היום הרבה מאוד תרבות פנאי של רוכבי כביש וכיוצא באלו, אבל אנחנו כאילו מדברים על אלה שעושים את זה בצורה מקצועית, אלה לא מנכלים, אלה ילדים בני 19-23, ברובם 24, שמנסים לפתח דרך המרוצים האלה שיש בישראל, שהחשובה שבהם היא אליפות ישראל שתארך בסוף יוני.
איפה היא? מה זה אומר?
זה יהיה בהקפה המסורתית של בית גוברין השנה. זאת אומרת, בין בית גוברין, ליון והאזור הזה. שם תהיה אליפות ישראל בעוד חודש וחצי, אבל אנחנו מדברים על החבר'ה האלה שהם מנסים להגיע לאולימפיאדה ומנסים להפוך להיות רוכבי אופניים מקצועיים בענף הכביש או בענף הערים. נכון שיש היום הרבה מאוד תרבות של פנאי והרבה מאוד אנשים הפכו את הרכיבה על אופניים או הטריאטלון לחלק מאיכות החיים שלהם או חלק מתרבות הפנאי והספורט, אבל מה שאני כאילו
אתה מתעסק עם הפרו
עליו, מתעסקים באלה שמנסים להיות מקצוענים ולעשות את זה ברמה הכי גבוהה, מה שאתם רואים בטור דה פרנס או באולימפיאדה או במקומות כאלה.
מהם השמות הבולטים היום בענף האופניים בארץ? מי הולך להגיע לאליפות העולם
בבקור
או לאולימפיאדה? על מי אתה מהמר, בוא נגיד ככה?
אז יש פה, בואו נחלק את זה לשניים.
אוקיי.
יש שני מסלולים. בתחום האופני ערים יש היום לישראל רוכב שאני מדורג ב-50 הראשונים בעולם, קוראים לו שלומי חיימי, והוא כרגע חלק ממאמץ מאוד גדול של ענף הערים להביא רוכב ישראלי להיות באולימפיאדה. על מנת שישראל תוכל לעשות את זה, היא צריכה להיות מדורגת במאי 2016, עוד שנה מהיום, במקום ה-23 ומעלה בעולם.
המדינה תומכת בכם? כאילו, יש סיכוי שזה
יקרה? רק בכדורגל תומכים.
כן, המדינה. לא, דווקא השנה יש הרבה מאוד תמיכה בעניין הזה, ויש הרבה מאוד, יש 14 מרוצים בינלאומיים שנערכים בישראל על מנת ששלומי, ועוד שני רוכבים נוספים, גייני ורותם ישי, יוכלו לאסוף מספיק נקודות, כי בסופו של דבר שולחים רוכב בודד, אבל מה שקובע
את הניקוד הכללי,
אם תוכל או לא תוכל, זה ניקוד של שלושה רוכבים מתוך המדינה. וישראל בפעם הראשונה העמידה שלושה רוכבים חזקים, שכולם במאייה הראשונה בעולם או באזור הזה, ומנסים ביחד לאסוף מספיק נקודות על מנת להביא רוכב ישראלי לאולימפיאדה, וזה מאמץ אחד מאוד מרוכז, מאוד ממוקד. כרגע ישראל ממוקדת במקום ה-21, זאת אומרת צריך לשמור על המקום הזה, ויהיה מאוד מעניין שבעוד שבועיים מתחילים התחרויות בסבב אליפות העולם, ונוכל לראות את שלומי מתחרה באמת ברמה של האולימפיאדה בפעם הראשונה אחרי כחצי שנה, וזה יהיה מאוד מעניין.
מה שמעניין, כן.
כן, לא, אני מקשיב.
אני אומר שזה א', מעניין אותי מאוד, כי אני אף פעם לא ידעתי את הנתונים האלה. אני יודע מהתקשורת, מה שאני יודע, זה שיש את הכדורגל בארץ ואת הכדורסל, ואפילו טניס מדברים עליו הרבה, אבל אני שם לב שהאופניים בישראל, אנחנו מדורגים 50, אין שום ענף אחר שיש לנו בטופ 15, בטופ 50.
וזה ענף מאוד מאוד תחרותי, זאת אומרת, זה ענף סופר תחרותי, הוא הרבה יותר תחרותי אני לא יודע, בלי להשוות מג'ודו, שבו כאילו יש לך חלוקה למשקלים וכו', אבל כן. יש לך רוכב שמדורג כמו טניס, כאילו ב-50 המובילים בעולם מתוך 500, ובאמת זה מאוד משמעותי.
איך כל העניין עם אמסטרונג השפיע על הענף? אתה מרגיש שבאו ילדים פחות רוצים להיות היום בענף הזה? זה השפיע בכלל איכשהו? אתה מרגיש את זה?
זה כבר מאוד ישן, זה חדשות של איזה 3 שנים אחורה. אני חושב שידוע שהענף הזה היה נגוע, ואולי הוא עדיין נגוע בהרבה מאוד חומרים אסורים. אפשר להגיד על הענף הזה שני דברים. אחד, כן, הוא היה מלוכלך. 2, הוא עשה את הכי הרבה מאמצים מבין כל הענפים האחרים לנקות את עצמו. האם הוא הצליח? זה תמיד נתון בסימן שאלה, כי מבחינת נתונים וביצועים של ספורטאים, אפשר לראות שברמות הגבוהות עדיין המספרים הם כל כך גבוהים, והביצועים הם כל כך נוגעים בשמיים, ממש עושים את התוצאות שאמסטרונג עשה. אז אם אז היו אנשים שלקחו חומרים אסורים, יכול להיות שזה קורה גם היום. יכול להיות שזה גם אחד החסמים בפני הרוכבים הישראלים, שעוד לא מצליחים לפרוץ, אני לא יודע, אבל אי אפשר לדעת ואי אפשר לדבר על הנושא הזה, צריך להאמין שהבדיקות עובדות ולקוות שהספורט אכן מתנקה, ושאין ספק שהספורט הזה עבר הרבה מאוד טלטלות בתחום הזה, ואין גם ספק שהוא הספורט שישעה והרחיק מתוכו הכי הרבה ספורטאים שנמצאו נגועים, הרבה יותר מאשר בכל ענפי הספורט האחרים.
דני, דיברנו קודם על שבת בבוקר. ואיכשהו זה קשור גם לרוכבים במחתרת, שאתה מנהל דף הפייסבוק של זה. מה הסיפור? תספר לנו קצת.
הסיפור של רוכבים במחתרת, שזה שם שנולד מכעס שהיה אצלי, כעס במרכאות, על העובדה שאליפות ישראל לפני שנתיים הוזנקה באפולה בשעה 6 בבוקר, ביום שבת.
אוי ווי.
זאת אומרת, איך אפשר לעשות אליפות לאומית, אירוע כל כך משמעותי למאות אנשים שמגיעים להתחרות, בטח של ה-50 האלה שהם אמורים לעשות את זה באופן מקצועי, בשעה כל כך מגוחכת, בשעה 6 בבוקר, משיקולים של משטרה שלא מוכנים שהעיר הסוענת אפולה בשבת בבוקר.
איפה יקנו גרעינים?
במקום שהספורט הזה יהיה חגיגה, ויזניקו את המרוץ ב-2 והוא יסתיים ב-6 ויוכלו תושבי אפולה לבוא לראות אחרי הצהריים עד הערב אני מדבר. אז עושים את זה מ-6 בבוקר עד 9:30 על מנת שכשאנשים מתעוררים הכבישים כבר לא יהיו חסומים. אז מפה נולד העניין הזה של רוכבים במחתרת. כי עושים את כל הספורט הזה מתנהל בצורה מחתרתית. לפני שאנשים קמים כבר גמרת להתחרות, קיפלת את השער, ואנשים הלכו משם הביתה.
ואיך זה מתקדם?
זה מקומם, כי זה מתקדם, זה מתקדם כך שהיו השנה כמה מרוצים שהתחילו בשבע ובשמונה בבוקר.
אוקיי, זה התקדמות, זה התקדמות, זה שעתיים לפה, שעתיים לשם.
שער קדימה, כן. גם כן, במקומות נידחים, זה בסדר, מקומות נידחים זה בסדר. הספורט הזה הוא צריך להתקיים במקומות נידחים, יש, אבל לפעמים צריך לעשות קטעים שמגיעים למרכזי הערים, לראות את החגיגה.
יוצא לכם להסתכל על הנוף?
יוצא להסתכל על הנוף, והנוף הוא חלק בלתי נפרד מהספורט הזה. למשל היום, אחד הדברים המעניינים שקורים כרגע, זה שהשנה, פעם ראשונה, הוקמה קבוצה מקצוענית, קבוצת כביש מקצוענית, הקבוצה הישראלית, הכסף והמנהלים הם ישראלים, והיא גייסה לתוכה ארבעה רוכבים, ארבעת הרוכבים הכי טובים בישראל, גויסו לקבוצה הזאת. עכשיו הם מתחרים בטור שנערך באזרבייג'אן, ולפני שבועיים הם התחרו בטור שהיה בקרואטיה. אתה פשוט רואה שמדינת קרואטיה החליטה להשקיע סכום כסף מסוים, לקנות את השידור ביורוספורט, ולזכור את המסוק שיצלם את הרוכבים, שרוכבים לאורך חופי קרואטיה בים האדריאטי, ולהעמיד את זה כל יום שעתיים ביורוספורט בתור פרסומת נהדרת למדינה, וקבוצה ישראלית התחרתה שם ועשתה עבודה מאוד יפה. היום אנחנו רואים את אותו דבר במדינה שמדינה מוסלמית, קבוצה ישראלית מתחרה עם שלושה רוכבים ישראלים ועוד שלושה רוכבים זרים, בטור אזרבייג'אן שהתחיל היום. כל הרוכבים הישראלים הגיעו יפה מאוד בדבוקה הראשונה. אתם יודעים, באופניים כולם מגיעים, מקבלים את אותו זמן. יש אחד שמנצח, אבל כל הרוכבים מקבלים בטורים את אותו זמן כשמגיעה דבוקה. אז התוצאות הן לפי דבוקות. כל הרוכבים ישראלים הגיעו בדבוקה הראשונה. וזה לא דבר מובן מאליו שרוכבים ישראלים מצליחים לסיים תחרויות בסדר גודל הזה, שזה ברמה השנייה הכי גבוהה בעולם, בצורה כל כך לגיטימית, בצורה כל כך יפה.
נראה שיש לנו גם ללמוד כרגיל, יש למדינת ישראל עוד הרבה מה ללמוד גם בתחום הזה.
כן, אין ספק שמבחינת המדינה בלקיים מרוצים ולהפוך את הדבר הזה למשהו שקורה, לא צריך בכל יום ולא צריך לסגור את הכביש, אבל אני חושב שאם פעם בשנה תהיה באפולה חגיגת אליפות ישראל ולא במחתרת אליפות ישראל, זה לא יזיק לא לאפולה ולא לענף האופניים.
בעזרת האל.
מה?
אני אמרתי, בעזרת האל, אולי זה יקרה סוף סוף.
לא, שכנעת אותנו, שכנעת. אני ונועם עכשיו לובשים טייץ והולכים לצפות.
אנחנו בעדך, אנחנו לגמרי בעדך.
מילה לסיום ככה?
מילה לסיום, זה החודשיים הכי חשובים בשנה בספורט האופניים הישראלי. הקבוצה הישראלית ממשיכה להתחרות, עוד הרבה מאוד רוכבים באופן עצמאי עושים כל מיני פעילות בבלגיה, כולם ככה מנסים לאסוף הרבה ימי מירוץ וקילומטראז' ברגליים על מנת להגיע לסוף יוני אליפות ישראל במצב הכושר הכי טוב שלהם. אולי נעשה עוד איזה פינה ככה בהמשך לקראת אליפות ישראל ונדבר טיפה יותר על המועמדים לניצחון וכיוצא באלו. אז יש לנו עכשיו את טור אזרבייג'אן עם הקבוצה הישראלית. מחר יש שידורים ביורוספורט של התחרות הזאת, כל הסוף שבוע. אפשר לראות אותם, קוראים להם סייקלינג אקדמי. ובנוסף לזה, החבר'ה האולימפיים מהערוץ של אופני הערים יוצאים בשבועיים הקרובים לתחרויות אליפות עולם, בסבב אליפות העולם באופני הערים, ויהיה מאוד מעניין לראות אם אנחנו התקדמנו קצת משנה שעברה, כן או לא. שלומי חיימי, גיא ניב והחברים האחרים.
א', שיהיה בהצלחה, ושנית, אני חייב שתעזור לי עם מיתוס קטן לסיום ככה. אומרים שזה, אם רוכבים הרבה על אופניים, זה פוגע בעון הגברי.
יש לי שלושה ילדים, הכל בסדר.
תפו, 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 יופי, יופי. אז זהו, אז אני מתחיל לרכב על אופניים עכשיו.
אז אנחנו נזמין את המאזינים ואת המאזינות שלנו לבקר באתר האינטרנט בייק פאנל, וכמובן
וגם ברוכבים במחתרת, בפייסבוק.
חובה לתמוך במאבק שלכם.
רוכבים במחתרת, שזה דף שמספר את כל הסיפור של הרוכבים הישראלים שמנסים לעשות את הספורט הזה בצורה טובה.
דני, בא לדבר איתך עוד שעה.
פרשן האופניים של אתר האינטרנט בייק פאנל ומנהל דף פייסבוק רוכבים במחתרת. תודה רבה לך, נשמע, אני למדתי פשוט המון. תודה רבה.
חד משמעי, תודה.
חג שמח.
תודה לכם, ביי ביי.
ביי, בהצלחה. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי.